טוב, שלום לכולם, גם מקליטים את זה גם באינטרנט. גם שידור חי וגם הקלטות. אחר כך זה ימצא שם, מי שרוצה יכול לעלות. זה דבר הזה. שופטים פרק ו'. הסיפור עם גדעון. ביחס לסיפור על גדעון, הרב אריאל פרג'ון כתב חוברת נחמדה להכל. אפשר לחלוק עליו בכמה דברים, אבל הוא כותב גם דברים נחמדים. הוא כותב למשל, המבוא הוא כותב סיפור של גדעון בן יואש, הסיפור הכי ארוך בספר שופטים. יש פה 100 פסוקים, לא ספרתי, אני סומך עליו. 100 פסוקים בפרק הזה, זה פרק ו', גדעון. גם זין, גם ח'. בפרק ט' זה כבר הסיפור עם אבימלך בנו ועם יותם, משל יותם.
זה גם
נשאר לאותם
מהפסוקים או שזה יחידה?
לא, זה נוספת. הוא כותב 57 פסוקים, אבל תגיד כמה פסוקים זה. זה 57 אם אני זוכר נכון. זה נגמר. אם כן, 100 פסוקים גדעון ועוד 57 פסוקים. אבימלך בן ירובל גדעון, זה ארוך מאוד. מביא הסיפור השני באורך שלו בספר שופטים, הסיפור על שמשון, גם כמה פרקים, 95 פסוקים. אז זה הסיפור הכי ארוך בעצם בספר הזה. מצד שני, לא צד שני, אבל זווית אחרת, זה אמצע הספר. אם בספר יש 21 פרקים, 21, זה פרק, זה בשליש. שישה פרקים, זה בערך בשליש עד כמעט החצי. אבל ברור שהסיפור על גדעון, סיפור מאוד מרכזי בספר שופטים. וכותב הרב אריאל פרג'ון, המרכזיות של הסיפור הזה היא לא מקרית. בדמות של גדעון, מגולמים שלבים אחרים בהתפתחותו של עם ישראל, במדת המלוכה. אם כן, הסיפור הזה הוא מאוד משמעותי בספר הזה. אם קודם היה הסיפור של עתניאל בן כנז, ואחרי זה אהוד בן גירה, ואחרי זה דבורה ובאג בן אבי נועם, מול האויבים שהיו לנו אז, אז זה יחסית היה מצב יותר טוב, מבחינה רבה. ונסביר את הדברים. כשבוכים דבר, בוכים אותו בארבע כיוונים בפרקים הללו. א', מה, מי עשה צרות לעם ישראל? מי הגורם? מי האויב שצריך להילחם נגדו? דבר שני, את מי השם ממנה להציל את ישראל? מי השופט? דבר שלישי, איך הייתה הגאולה? איך יצאנו מהמצב הזה? אבל יש דבר נוסף שלא הזכרתי קודם, זה מה הצרות שעשו לנו? מי עושה את הצרות הללו? כן, הזכרתי. אם כן, עתניאל בן כנז היה אחד מגדולי הדור. עתניאל בן כנז בפרק בית, אני חושב, או בית או גימל, בפרק גימל, היה קושן מרישתיים, ועתניאל מכנס קם ומושיע אותם, מי זה אותי מכנס אח של כלב, משבט יהודה, מכובד, שבט המלוכה, שבט חשוב מאוד, הוא היה אחד ממוליכי השמועה, הוא היה תלמיד של משה רבינו במדבר, אחר כך של יהושע, היה מגדול הדור, היה אדם שהיה ראוי להיות מנהיג. אחר מכן הסיפור עם עגלון, אהוד בן גירה, מטפל בו, הורג אותו. ואהוד היה אדם גם באחר, אדם גם כן, היה לו, היה בדין, כתוב אחד הספרים, היה לו בדין, היה תמיד חכם גדול. והשלישי זה דבורה וברק. אז ברק, דבורה הייתה נביאה, אישה חשובה מאוד. ברק בן אבינו אמר, אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי לא אלך. היה לו קצת חוסר ביטחון לברק, הוא אמר לה, אם תבוא, אם את תבוא איתי, אני אלך, אם לא, אני אלך, אני אלך למלחמה, כי מי אני שאני אנצח אותה? אני אלך איתך, ואז אישה תנצח את ישראל. בסדר, הלכה ונצחו בסופו של דבר. וזה היה, בפרק שלנו, ואז אחרי הניצחון הגדול על, של סיסרא, הייתה שירת דבורה. הפרק שלנו מתחיל פרק א', פסוק ו', סליחה, פרק ו', פסוק א', ועשו בסדר רע בעיני השם. כותב על זה רשי, הרי המעניין, מאוד מעניינת. בפרק הקודם כתוב, ויוסיפו לעשות את הרע. כלומר, תיאור הרע שעם ישראל עשו, זה התוספת על מה שקודם. האיסורה, שלח אויב, סצרות, שלח שופט, ניצח את האויב. אז זו תקופה מסוימת, חזרו לעשות רע, הוסיפו. כלומר, על השלב הראשון, לא חזרו בתשובה לגמרי. היה שלב אסורה, אויב, ניצחון, והוסיפו על הרע של קודם. גם אחר כך כתוב, אויב, ניצחון, הוסיפו על הרע. כלומר, היה תהליך של רוע. פה כתוב, ויעשו את בסת הרב, לא כתוב ויוסיפו. אומר רשי, עד כאן אמר ויוסיפו, שהיה נצבר חטא על חטא. כל תקופה הוסיפה את החטאים שלה. אבל מה היה בפרק הקודם? פרק היה שירה דבורה, שירה מאוד עליונה, שירה מאוד נשגבה. אם אני לא טועה בפרשת בשלח, פרשת שירת הים, בסוף יש שירת דבורה, כלומר זה מקביל למשהו מאוד עליון, גם שירה מאוד ארוכה. אמרנו ב-31 פסוקים יש לשירה הזאת, שירה מאוד ארוכה. וזה עשה משהו, שירה אומרים שהיא מלב טהור עם שירה, היא לא אומרים מלב לא טהור. וכל היה חזור ישראל בתשובה לגמרי. התחיל מהלך חדש, ויעשו בזה הרע בעיני השם, אומר רשי, בשירה זו של שירת דבורה נמחל להם כל אשר עשו, ועכשיו מתחילים לחטוא, מתחיל חטא חדש. כך הדרש באגדת תהילים. תהילים, פרק ח' פסוק ו'. אם כן, יש פה מהלך חדש של חטאים. לא המשך של המהלכים הקודמים, יש פה מהלך חדש של חטאים. זה א', זה כבר סיבה לחשוב, רגע, לפני 40 שנה, הכוכבים עזרו לכם, נחל קישון גרף את האויבים, כל הטבע עזר לכם, ניצחתם אותם, חיסלתם את הכנעני, אין יותר כנענים, הסיפור ההוא. תחסו חשיבה, תחזרו בתשובה, תהיו בסדר. לא, מסירים, משכנות את הרע בעיני השם. ואז, מי האויב שאנחנו מקבלים? ואתה יתנה מהשם ביד מדיין 7 שנים. בפרקים הקודמים, היה עגלון מלחמיו, אמרנו, היה קושן רישתיים, היה סיסרא, היו דמויות של אויב שהנהיגו את העם שלהם. בפרק שלנו, אין מנהיג. גם למה הם באים לארץ? אם כנענים, היה להם תרבות כנענית, מלאכה נגד עבודה זרה, קושן רישתיים. כל אחד עם הסיבות שלו, מה הם חיפשו אויבים פה בפרק שלנו? כתוב פסוק ג' והיה עם זרה ישראל, פרק בפסוק ג' ועלה מדיין ועמלק ולקדם ועלו עליו. ויחנו עליהם פסוק דל, וישחית את יבול הארץ, עד בוכה עזה. לא יש להשאירו מחיה בישראל, ושא ושור וחמור. כי הם מקניהם יעלו ועולים יבואו ובאו, כדי הרבה לרוב ולהם ולגבלם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. זאת אומרת, לא רצו לשלוט בנו, לא רצו שנקנע להם, רצו את הכסף שלנו, רצו למצוא את הדם שלנו. שודדים. אתה מזכיר את הסיפורים על פתח תקווה בהתחלה, שכאילו פתח תקווה, הבדואים באזור כזה, עם הכבשים שלהם לראות את הכבשים בשדות של פתח תקווה. בדואים כאלה, סוג של בדואים, מדיין, הם באמת היו אנשי אוהלים, לא היו אנשי בתים, מדיין ועמלק, בני קדם. זה אויבים מאוד נמוכים. אם יש לך אויב מסודר, יש לך מלך, יש לך צבא מסודר, אתה מכניע את המלך, מכניע את השר צבא, נגמר הסיפור. פה זה הרבה אנשים, בהמשך התברר שיש להם 4 קצינים, יש להם את זאב ואורי וזאב, נכון, וזאב הרבה צלמונה, 4 קצינים בשני מקומות, ובספר תהיה מוזכר שלעשות לסלם כזה, כזה הוא צלמונה, מוזכר לטובה במשך הסבב, במשך הסבב, במשך התנך, אבל כנראה זה היה כמו כנופיות, כמו כאוגדים, לכם את השירות, כנופיות כאלה שכל מיני אנשים, לא היה תפיסה אחת, לא היה מלך שמולו עומדים. גם בספר של עמים היה מדיין, והמלאק, ובני קדם. בהמשך כתוב עוד מישהו. אם אני זוכר, נכון. נכון. אספסוף, אספסוף, זה לא ציבור מאורגן, זה לא יורא. לא צבא, בדיוק, אספסוף של האנשים. בהמשך כתוב... שתי המחקלים ושתי מלאכים, זאת אומרת, גם אין ראש אחד.
כן.
וגם היו רמטכ"ל, היו מגדים כאלה, כל אחד היה את הכנופיה שלו. כן, נכון. רבים על הרכוש שלנו. אז הם רצו כסף. מלא רצו שלטון, אחרים רצו שלוט עלינו, הגלו רצה לשלוט עלינו, והם רצו את הכסף שלנו. עכשיו, לא רק גם המקנים שלהם, גם הכבשים והפרות שלהם והגמלים שלהם, כדי הרבה לרוב, פסוק בפרק שלנו, אין מספר, והוא ארץ לשחתה. כתוצאה מזה, פסוק ועיד על ישראל נהיה מאוד מאוד דל. כשיש לך אויב מסודר, אתה יש לך עם מי לדבר, יש לך אפילו להתנגד, מי להרוג. ופה אין לך את מי להרוג. צריך להרוג את כולם בעצם, את כל האנשים הללו. ועם ישראל מצב מאוד מאוד נמוך. מצב מאוד נמוך. עד כדי כך, שמזועקים אל השם. שבע שנים, אם קודם, אני יודע, סיסרה שלט בנו 20 שנה, תכף אני לא זוכר כמה שנים, עגלון 18 שנה בפרק ג' וסיסרה שלט עלינו 20 שנה, פרק ד' פסוק ג'. פה 7 שנים, 7 הספיקו לעשות מה שלא הספיקו בעשרות שנים קודם. והעיד על ישראל מאוד, מצב מאוד מאוד מסכן, שלום עליכם. מצב מאוד מאוד מסכן, שלום שלום. מצב מאוד מאוד מסכן, ישראל דלים, אין לה מה לעשות. אפילו אחר כך כאשר השם שולח וקורא לגדעון, מה אומר גדעון בפרק פרסוק י"ג? לא בי"ג, בפסוק ט"ו. ויאמר אליו גדעון למלאך, בי אדוני, במה הושע את ישראל, אני על פי הדל במנשה, ואנוכי יצא בית אבי, מי אני בכלל? מלא ברק אמר, אם תלכי איתי, אני אלך, בסדר. הוא לא אמר למהלך, תבוא איתי, הוא אמר, אני בכלל לא מתאים ל... עם ישראל, בפרק שלנו, פסוק ב', מצא כל מיני טכניקות, איך להסתיר את הממון. עשה מנהרות, עשה מערות, עשה מצדות, יש הבדל בין שלושת הסוגים הללו. וגם רואים שגדעון עצמו, איפה הוא חוות חיטים? בגת. גד זה מקום שבדרך כלל מוציאים את היין מהענבים. שם הוא חוות חיטים. כלומר, הוא תכמן את האויבים. מי הלך בגד, רוצים בדרך כלל, בוצרים את הענבים בדרך כלל באזור סוף הקיץ, ואת הגד, את החיטים עושים בחודש סיוון, ניסן, יר סיוון, תמוז, משהו. כלומר, הם לא ציפו האויבים ששם יעשו את הדבר של ה... חובת חיטים. ולכן אז מצאו טכניקות איך להסתדר, אבל לא היה גיבוש בעם ישראל, היה מצב שעם ישראל התאחד ללכת נגד אויבים הללו. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה לעודד את עם ישראל. איך אפשר לעודד אדם, איך אפשר לעודד שבט, איך אפשר לעודד עם שהמצב שלו על הפנים. מנטלית, רוחנית, כלכלית. אין מה לעשות, עם ישראל מאוד דל. לא רק כלכלית, כנראה גם בנפש. כמו הכל שולח להם מלאך, שולח להם נביא. פסוק זין בפרק שלנו, וכי זעקו בני ישראל אל אדוני ועל אודות מדיין. מדיין כנראה זה המרכזי, המלאך, וזה היו מספחים. מדיין זה היה המרכזי, כמו איראן והפרוקסי, איראן זה עיקר הבעיה. וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל, ואמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית העבדים, מספר מה היה. פסוק ט', ויצא אתכם מיד מצרים, פרק ו' אנחנו. יצא אתכם מיד מצרים, מיד כל אחד שכם, ויגרש אותם מפניכם, ויתנה לכם את ארצם. ואמרה לכם, אני האדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתכם יש בארצם, אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. יותר היסטוריה, וקצת מוסר, אבל אין תגובה. בפרק ב', שהמלאך, מלאך השם, בפרק ב', בוכח את ישראל, ישראל מגיבים. בוכים, עד כאן שבמקום קראו בוכים, כן, פה אפילו לא בוכים, הוא דיבר, כמו כל הוא קורא במדבר, ואף אחד לא מגיב. כמו הוא צריך לאושש את עם ישראל. עכשיו, איך מושים את עם ישראל? אדם חסר ביטחון לעצמי, מה אני עושה איתו? הוא, כל מה שתעשה לו, הוא לא רוצה, ילד לא רוצה ללמוד, כי הוא מאמין בכוחות שלו, ביכולות שלו. איך אתה יכול לעודד אותו? תגיד לו, אתה יכול ללמוד? אמרת. הוא בכיוון שלו. איך אתה יכול לעודד בן אדם שלא מאמין בעצמו, או עם שלא מאמין בעצמו? אז הכיוון, כי צריך למצוא בהם דברים חיובים, אפילו קטנים, ולשבח אותו על כך. לעודד אותו. היה לי פעם חבר שהיה מורה בית ספר יסודי, מישהו כבדה, נניח כתב, נוח עם שבע שגיאות, נון סופית, וו, א', חף, נוח כתב, אבל עוד תחת הוא כתב נכון. אני לא יכול להגיד לו, אתה נורא, איך אתה כותב נוח, אבל מצא את, איה, כתבת יפה את העוד וו. שיבח על המעט מעט שמצא בכל כל הגלי השפעה שהיה שם, וכל השטויות שהוא עשה, מצא נקודה אחת טוב, את זה הוא שיבר. ככה הוא רומם את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא בא לגדעון. מי זה גדעון? גדעון, אנחנו יודעים, שכתוב בחז"ל שהוא היה מקלי עולם. הוא, שמשון ויפתח, היו קלי עולם. זאת אומרת, לא היו אנשים דרך חם, לא היה אדם גדולים. גם השבט, אם שבט מנשה, מנשה זה לא יהודה, לא יוסף, לא בנימין, שבט מהנימוכים, אפילו מלשון מנשה, ילם יוסף קורא לבנו מנשה, כי נשן, מלשון שכחה. שבט שקראו על שם שכחה, קוראים אחד קרא לאבא שלו אכזבה. אז איך יגדלה אחר כך אכזבה? אכזבה לבואי הביתה. זה משונה קצת. מנשה זה גם שם ככה של שכחה. ואמר, גדעון, אני הצעיר באלפי ישראל, אני אלף שלי, אלף שלי, המשפחה שלי, משפחה מאוד נמוכה. דבר שני, משפחה של עבודה זרה. משפחה של עבודה זרה. אומר גדעון למלאך בהמשך הדרך לקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון בפסוק כ"ה, את פר אשור אשר לאחיך ויך, ופר שני שבע שנים, והרסת מזבח הבעל אשר לאביך, ואת ההשערה אשר עליו תכרות. אבא שלו עבד עבודה זרה. שבע שנים הוא גדל פר בשביל הבעל. אמר מוסגר, כמה שנים שלטו עלינו המדיינים אז? שבע שנים. כלומר, מאז שאבא שלו התחיל לגדל את הפער, באותו זמן התחיל השלטון של המדיינים והבדואים של זמן. כלומר, כשעם ישראל עושים עבירות, הכוח בעם ישראל עובר לאומות העולם, עובר לאנשים אחרים. אם כן, נחזור לגדעון. גדעון, גדעון המשפחה של עבודה, זה גם הוא בעצמו אומר, אומר למלאך, בפסוק ג', אומר, י' ג', אומר גדעון, ואומר אליו גדעון, בי אדוני, איכו נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לברש מצרים אלינו השם, אתה נשאנו השם. אומר לנו רשי, מתי אבותינו סיפרו לנו? לא שהיינו בתלמוד תורה בגן, מתי סיפרו? אומר רשי, פסח היה. הסיפור הזה היה בחג הפסח. אומר גדעון לקדוש ברוך, למלאך, בשלב הזה למלאך, אמש שקרני אבא את ההלל, ושמעתי שם יצאת ישראל למצרים, ואתה ניצשתנו. כלומר, רק אתמול נודע לו שאני במצרים. רק אתמול נודע לו שזה היה גולת ממצרים. מה שכל יודע בארץ. מליל הסדר, הוא לא ידע את זה. הוא היה כבר בחור, היה כבר ראוי להיות רמטכ"ל, גדעון, כן? אבל הוא לא ידע את הפרטים הללו, רק אתמול נודע לנו. אז האדם הזה משפחה של עובדי עבודה זרה. האדם הזה עם הארץ, לא יודע שום דבר בתורה. האדם הזה בהמשך אומר, מתי הוא חווה, עוד דבר, הוא מדגיש את זה הרב רמר, מתי הוא חווה את גיטים? פסח היה. אתמול אבא אמר, ביום טוב מותר לחוות חיטים? אסור. ביום טוב מה? הוא חילל יום טוב. אולי כזה כך, אולי ידע שיום טוב לא חופתים חיטים. אסור. אז זה אדם מבחינה מנטלית ורוחנית מאוד מאוד נמוך. וגם ההמשך הוא, מה הוא עושה אחר כך, אחרי שהוא גומר את הניצחון על האויבים? אז הוא עושה איפוד. האפוד הזה, אומר רשי, אומר, הפסוקים, הוא נהיה מוקש לעם ישראל. זאת אומרת, מצב נמוך בעם ישראל פונה לבן אדם שהמנטליות שלו ממש לא מתאימה להיות רמטכ"ל. והוא צריך לעודד אותו. אז איך אני מעודד אותו? אומר הקדוש ברוך הוא. פסוק א' הפרק שלנו. והוא מלך אדוני וישב תחת העילה אשר באופרה אשר ליואש אבי עזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת, לספני מדיין. איך הוא מגיע? מגיע המלאך, יושב תחת העילה. כזה יושב בנחת, הבן גדעון חובט חיטים, והמלאך יושב, לא מדבר. מחכה המלאך. תחת העץ, תחת העילה. לאט לאט, אולי להגיד אם הוא שם לב אליו, אולי להגיד אם הוא לא שם לב אליו, או שכן או שלא. אז המלאך רואה שגדול לא מתייחס אליו, והראה עליו מלאך אדוני, ועליו אדוני עם הגיבור החיל. איזה גיבור חיל הוא היה? הרי מה הוא עשה? הוא פחד מהמדיינים, הוא עושה בגעת את החיטים, כלומר הוא עושה בצורה קשה, לא יתפסו אותו. איזה גיבור חיל הוא? רש"י כותב גיבור החיל שנתן לך כוח כזה. איזה כוח? אז אולי מבחינה פיזית היה גיבור, כי יכל לעשות לחבוט החיטים עם הקורות בטבעת, כמו שרש"י כותב פסוק י"א. הקורות בטבעת זה היה משהו מאוד כבד. פיזי היה מאוד חזק כנראה. אומר לנו רש"י פסוק י"א, גדעון לא חובט חיטים בגת, מה הכוונה? אבא רצה לחבוט את החיטים. אמר לו הבן גדעון, אמר לו, אבא, אתה זקן. יבוא, הביא לו תוכל לנוס. לך אתה. אני אחבוט, אני צעיר, אני יכול לבוא, אני קל רגליים. אתה קצת זקן, אתה לא תוכל לרוץ כל כך מהר. אני יודע לרוץ טוב. אם יבוא, הביא, אני יכול לברוח מהם. זה גיבור החיל. יש לך כיבוד אב ואם, כיבוד אב. זה כבר תכונה טובה. נכון, עם הארץ, נכון, אבל יש לו משהו חיובי. אז זה אומר למלך, גיבור החיל, גיבור חיל, מהדבר הקטנצ'יק הזה, כיבוד אב, זה מאוד חשוב, אבל בשביל אותך מנכן, צריך עוד כמה דברים חוץ מי. לגמור פום, לגמור כמה דברים, לדעת כמה דברים תהליכים להיות רמטכ"ל בעם ישראל. גיבור החיל. זה היה ביום טוב, של פסח הראשון, לא בכל המועד. אתמול אבא אמר לי, רש"י כותב בפסוק י"ג, פסח, אם משקרני אבא את ההלל. אתמול היה לסדר, למחרת היה סדר. אבל לא התחיל ספירת העומר אפילו. לא יודע מה ספרת העומר. גם ברות, נכון, 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 נכון. וגם בהמשך, כשהמלאך אומר לו, תשחוט את ה... השם אומר לו, תשחוט את שני הפרים, אז הוא אומר לו, אומר פסוק אף זין, ירד בית אביו אנשי העיר. הוא פחד מה יגידו האנשים. עשה את זה, תראה מה שאנחנו עשה את זה, אבל... רואים שהוא פחד מאנשר, פחד מדעת האנשים. בזכות אבא הוא חי, פסוק למד, אמרו אנשי עיר ליואש, אבא הוצא את בלחה וימות, נתת את המזבח, הוא פגע באלוהים שלנו, הרס את המזבח, הרת את האשרה. אומר להם יואש, אין להם תשובה, בסדר. אבל בזכות אבא הוא חי. אז אם כן, דבר ראשון שרוצים להיות בנצח, הדבר ראשון צריך לדעת, לשבח את הדברים הטובים, מתוך הדברים הטובים התפתחו דברים מופלאים בהמשך בעזרת השם. צריך להאמין במי שאני רוצה לשבח אותו. אז א', צריך להאמין בו, לדעת שאני רוצה. דבר שני, להתחיל מהדברים הדברים הטובים שיש בדבר הזה. הרב ריימר בספר שלו מדגיש את מה שאני אומר, מסביר בזה הרבה מאוד. הוא יותר מעריך בה, אין לנו הרבה זמן להעריך את כל הדברים, יותר במסכנות של עם ישראל, מה שהנביא עשה. מצב מלאומי כל כך מדולדל, קשה לגבש מנהיג לעם. כשפנה המלאך אל גדעון, אני קוראים מהרב רמה, מה שהוא כותב בספר שלו, איש לשבטו, לקום ולעשות מעשה, ניסה גדעון להשתמט בטענה, הנה אלפי הדל במנשה ולא חצר בבית אבי. את שבטו הוא ראה כדאי, ואת עצמו כלא חשוב. אדם, מיד להיות רמטכ"ל, מצביא, לא מי בכוחו. באמת הוא צדק קצת, למה? בהמשך אנחנו רואים, גם שהוא בסוף מנצח, יש מערים על המנהיגות שלו, אנשי סוכות, אנשי פנואל, לא רוצים לשתף איתו פעולה. עובר את הירדן, בקש מטובת הנאה משהו, הם לא רוצים לתת לו, אחר כך הוא צריך להניש אותם, בסדר, אבל... אחר כך בהמשך בני אפרים אומרים לו, רגע, למה שיהיה אותו מה... למה... באיזה פרק זה נמצא? בפרק ח', פסוק א', אומרים בני אפרים לגדעון, למה לא קראת לנו? זה לא יפה, אנחנו אויבים של כולנו. אומר אליו אנשי איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו? לקרוא אותנו, כי הלכת להילחם עידן וריבונו אותו בחוזקה. לא עונה להם תשובה, אבל רואים שהמנהיגות שלו לא הייתה מנהיגות פשוטה, הוא לא סתם חשש, חוסר ביטחון. היה מצב שעם ישראל באמת לא תמיד אהב את מה שהוא עושה. אז אם כן, עד, 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 עד המצב של גדעון לא היה פוזיציה אף בעם ישראל. תמיד עם ישראל היה מנהיג, ועם ישראל אחריו. פה תמיד גם אופוזיציה. יש סוכות, פניאל, נפריים. צריך הרבה לשקם, להשקיע בעם, לשקם את האומה, לחשל את המנהיג. אז אם כן, מתחילים מהמנהיג. אז תיארנו קודם כל איך המנהיג הזאת, איך המנהיג הזה מתחיל להתקומם, מתחיל להקים אותו. עתניאל, אהוד, קיבלו ישרה מהקדוש ברוך הוא אהוד. דבורה פנתה לאהוד, אמרה לו, לברק, אמרה לו, אתה תלך להיות המנהיג, תשושיית ישראל, אהוד גם כן, מסמך הקדוש ברוך הוא, עתניאל גם כן. פה הוא יושב ליד החלקה, בעץ המם, מושך את תשומת הלב בשעה שחברתי עם בגעת, הוא לא פנה אליו ישירות, היה נבעל גדעון. זאת אומרת, פלגיה בת אחת, מכך גדעון היה מגיב. אחר כך, טוב, גיבור אחד, אמרנו, דיבר, גיבור אחד, כבר הזכרנו את הנקודה הזאת, זה תמוע הדבר הזה. ואז פסוק, אצלנו בפסוק י' ד', המלאך פונה לגדעון, וגדעון עונה לו, מיד הקדוש ברוך הוא משיך, לא מלאך, פסוק י' ד', מי פונה לגדעון? ויפן אליו השם. ואם לא הבנו את זה, הוא מדגיש רש"י, ויפן אליו הקדוש ברוך הוא בעצמו. מבין דרך כדי לעודד את האיש הרפה והחלש הזה, מלכתחילה, חוסר הביטחון, צריך התקרבות אלוקית, צריך כאילו ראש הממשלה צריך להתקשר להגיד לו, אשתו של הרב מרדכי אליה לא רצה שהוא יהיה הרב הראשי. קשרו אליה הרבה בלובביץ', הרבה מגור, הרבה בסייל, אמרו לה, בשיים כתוב שהוא הרב הראשי הבא. נו, אם כתוב השמיים, בבסיילי, הרבה מגור, הרבה בלובביץ', אז היא קיבלה את הגזרה בהכנעה. צריך להתערבות של גורמים מאוד חזקים כדי לשכנע בן אדם לקבל תפקיד. זה לא פשוט. למי? לגדעון? כן, כן, כן. נכון. והפרשים מדגישים את זה, שלא היה ראוי לנבואה. עובד עבודה זרה, משפחה כזאת, כמו שתיארנו קודם, לא יודעת מצב, טוב, מדי שהוא לא יודע תורה. הוא לא יודע שעשו בשבת ביום טוב עם החיטים, לחוות חיטים. קודם הוא פונה אליו, אלא באותו דור הוא היה הכי ראוי. לא פנה אליו מצד הצדקות שלו, היה חשוב לקדוש ברוך הוא לפנות למישהו בדור הזה, זה הכתובת הכי מתאימה לפנות אליו. היו תכונות, אבל זה פוטנציאל, זה לא בפועל, הוא לא גמר את השס, הוא לא... הרב המשהו מסביר מי ראוי להיות נביא, כתוב, תמיד חם גדול, וצדיק, כולם מכירים אותו. פה גם אותו, אנשי העיר לא הסכימו למה שהוא עשה עם הפרים, רצו להרוג אותו. הוא לא היה דבות מפורסמת, שוק הלאה נקרא משהו צדיק והוא טוב. בהמשך, אחרי המלחמה, מות יהיה המלך שלנו. כן, אחרי שהוא ניצח את זה. זאת שאלה טובה, כי מי זה הנביא שהקדוש ברוך הוא שלח בתחילת הפרק? אמר לנו רש"י, איש נביא, זה הנביא, הוא פנחס. כך קורה בסדר עולם, כך כותב. פנחס היה ברוך באותה תקופה. שאלה, למה פנחס לוביל את עם ישראל? למה פנחס לא עורר את עם ישראל למרוד בגויים הללו, בכל התחושות הקשות מה שהם עשו להם? אז זאת שאלה, זאת שאלה. אני חושב שייך למהלך נוסף. כלומר, מבין, חוץ מפנחס, שהוא כאילו ליגה אחרת, מבין השנים הפשוטים, שכמו חוצה שדווקא מהם יבוא, עם גואל, לא משבט יהודה, לא משבט יוסף, רק משבט בנשה, גדעון הוא הכי מתאים. אז למה לא פנחס? זה המהלך שאני הולך להסביר אותו עכשיו. שופטים, ספר שבא לומר לנו, כמו גיל ההתבגרות של בן אדם. בן אדם בגיל ההתבגרות עושה הרבה שטויות. מתחצף להורים שלו, עושה מה שבא לו, לא תמיד לומד כראוי, יש כאלה ויש כאלה. גיל ההתבגרות זה גיל מאוד קשה. היה לי פעם אמא כזאת שלמדתי את בנה בגלל זה, בכיתה ח', אמרה לי, אני יודעת מה בני עתיד לעבור בשנים הקרובות, אני מרחמת עליו. גיל ההתבגרות. אחר כך, פתאום בגיל 20, פתאום ילד, אחר כמה שנים שהוא לא הסתכל להורים, פתאום מחייך להורים, ונחמד וסימפטי. איפה כל השנים היית? עבר תהליך פנימי, עבר תהליך של התבגרות, של הכרת העני שלו. שופטים זה גיל ההתבגרות של עם ישראל. אם אומרים לנו, ספר, תן צבע לספר שופטים, מי הסתם, אומרים צבע שחור, צבע אפור, ספר כזה, לא נעים כל כך. חוטאים, אויב, שופט, מושיע אותנו שוב, פעם שמשון, לגדעון, כל הספר של מלחמות, זה מאוד לא נעים הזה, לכאורה הספר הזה. אבל זה ההתבגרות, זה החיים שלנו. לקח 369 שנה, כותב הרמב״ם, ספר שופטים. התבגרות של עם זה לא גיל 10 עד 18, זה קצת יותר, כמה מאות שנים. מה זה? כן. כל הסכסוכים וכל המאבקים, קפלניסט. מה זה? נכון, נכון. אבל פעם שמעתי מהרב גורן הזה, זה ספירלי. כלומר, זה לא אותו מקום. אותו מקום יותר גבוה. ספירלה, אתה חוזר אותו מקום יותר גבוה. לא חוזרים לשופטים. אותו בירור יותר גבוה. מה שהם עשו בענה בנו דברים. מה שעשתה דבורה, מה שעשה אותם מקנה, מה שעושה גדול בפרק שלנו, בענה בנו דברים עד היום. גדעון מראים את עם ישראל מצב מאוד נמוך. הוא היה נמוך, ועם ישראל היה נמוך. אז מה היה לו? היה לו כיבוד אב, בסדר. מה עוד היה לו? תכף נראה מה עוד היה. לא עוד כמה טובים טובים, זה לא סתם הקדוש ברוך הוא פנה אליו. בסדר, אז זה הכיוון הכלי הזה. אם כן, למה פנחס לא עשה את העבודה? כי הוא רוצה שעם ישראל מעצמו יגיע למסקנה. לא אני אגיד לו כל דבר לעשות. לא אני צריך להיות. צריך שעם ישראל מתוכו יבוא אנשים מהרמה הלא תמיד חמים, האנשים הפשוטים, והם ירימו את עם ישראל. גדעון יבוא וירים את עם ישראל. הוא מקלה עולם, כתוב בחז"ל. מי קים את המדינה? אנשים לא שומרים מצוות. בהתחלה התחיל מתלמידי הגאון מווילנה, וחתם סופר, ועל שם טוב, אבל מי בפועל, מי במאה השנים האחרונות ניווט את הציונות? אנשים לא יראי שמיים. הדתיים הצטרפו אליהם. ואת עכשיו תהליך שכל המלחמה הפוליטית שעכשיו זה מאבק על האם תורה חשובה או לא תורה חשובה. או מילים אחרות, משיח בן יוסף, משיח בן יוסף הצד החומרי הגשמי של להקים מדינה עם כלכלה וצבא. עכשיו צריך להטיל לתוך הגוף הזה, להטיל נשמה. להפיח ברוח. למה הקמת הגוף הזה? מה מטרת הגוף הזה? מה המטרה שלנו? זה התורה. זה מלחמה בדיוק עכשיו על גיוס בחורי ישיבות, לא משנה, כל המקרים הפוליטיים, מאחורי זה מסתתרים, למה לא רצו שזה יהיה ראש השב"כ? כי הוא גדל משפחה לא טובה. יש לו רבנים. יש לו רבנים, זו בעיה גדולה מאוד. למה מתנגדים לכל החברה הדתיים בצבא? בפיקוד העליון. שיש עם חיילים פשוטים, זה בסדר. למה מתנגדים להם? כי זה בדיוק המלחמה, האם קדושה או לא קדושה. מעבר ממשיח בן יוסף, שהוא צד גשמי יותר, מנשה שלנו, בן יוסף, המצב הגשמי הזה, לפתח מדינה, לפתח כלכלה, לפתח צבא, זה חשוב מאוד, לשלב הרוחני. זה לא פשוט. זה גיל ההתבגרות. לכן צריך נשים שיקומו ועשו את העבודה הזאת. אולי זו הסיבה שפנחס לא יתערב בדברים. הוא חייב, אתה תוך כזה רק כמה משפטים, ונעלם מהאופק. תראה, א', אני מניח שהוא מושפע מאבא שלו. הוא מצטט את אבא שלו. כיבוד אביהם של גדעון זה לא רק שהוא לא החליף אותו בחיתים, אלא ציטט אותו, ובהמשך אבא מגן עליו, כמו שאמרנו קודם. יואש מציל אותו מאנשי הציבור שלו. אז כנראה שגם הוא גם עבד עבודה זרה. שהוא שוחט את הפרים שאבא הכין, ותמוד נלחם בעצמו, להוציא את עצמו מתוך העבודה הזרה. לא רק שוחט את הכבש, את הפר שאבא עשה. הוא בעצמו מוציא את העבודה הזרה מעצמו על ידי זה שתשובת המשקל. ומה שאבא רצה לעשות, ואתה מאמין בזה, באותו דבר אתה תהרוג את הפער הזה, תשחט אותו ותצא מהעבודה זרה. ותאמין לקדוש ברוך הוא. וגם בסופו של דבר אנחנו מוצאים שהוא מקים את האפוד הזה, כמו שאמרנו קודם. הוא לא התכוון לעבודה זרה. יש דעה שכן, יש דעה שלא. יש דעה פרשים שאומר שהתכוון. יש דעה שהוא לא התכוון לעבודה זרה. אבל הנה, פרק ח' פסוק קבע ואוסף משכן נזמי זהב מעם ישראל, 1,700 זהב לבד הסערונים והנטיפות, כמה סוגי תכשיטים. פסוק קב זין, פרק ח' ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצק אותו בעירו באופרה, לא אופרה של היום, אופרה מקום אחר, שבט אחר, ויזנו כל ישראל אחריו שם, והיה לגדעון ולביתו למוקש. כלומר, יצא מהאפוד, עשה עבודה זרה. זה עדיין אומר שעבד עבודה זרה, אבל כנראה עבד עבודה זרה. מה זה? אני חושב שהוא התכוון אולי לעשות אנדרטה לניצחון שמו הקדום, הוא לא התכוון לעבודה זר, בתקופה היא כבר לא עבד עבודה זר, כל המלחמה שלו הייתה לצאת מעבודה, להאמין בקדוש ברוך הוא, מזכיר שמה והיה כל הזמן. אבל כתוצאה ממה שהוא עשה, יצאה עבודה זרה לעם, כתוב והזנו כל ישראל אחריו שם, אחרי האפוד הזה. והיה לי גדול וגדול מוקש, זה היה מוקש גם לגדול וגם למשפחה שלו, לבית שלו. אומר רשי, למה את האפוד הזה? יש לגדול אפוד, להיות זיכרון לתשועה הגדולה. לראות כמה היה חלם כבד, לראות כמה כסף היה לאויבים הללו, שהיו מאוד חזקים, לעומתנו. אבל אחרי שהוא מת, ישראל זנו אחרי הדבר הזה. אם כן, נחזור, איך אתה יכול להורים את העם ישראל המסכן? אז א', אמרנו, יושב בה ליד האלה, המלאך בה יושב תחת האלה, אומר לי, מוצא משהו טוב בגדעון, מעודד אותו, גיבור החיל, אבא שלך, כל ההתנהגות שלך ואתה חזק. ומיד פסוק הוא דיין, הקדום אנחנו עצמו מתערב, הסמכות הכי עילונה מתערבת, ומגיע למרות שלא התאים לגדעון להיות נביא, מבחינת הפרט שלו, הקדום הוא פופיע עליו, כי צריך לשקם את עם ישראל, צריך להתערבות לא לפי הסדר הנורמלי והנכון. למה השם פנה אליו? פסוק הקודם, אומר גדעון, למה השם, למה ביציאת מצרים עזרת לנו, ככה סיפרו לנו אתמול, אם הם היו רשעים, ואנחנו גם רשעים, כמו שאותם הצלת, תצילות. אם היו צדיקים, גם אנחנו צדיקים כמוהם לפחות, גם הם עובדים עבודה זרה. אנחנו עובדים עבודה זרה, כמו עשית להם, יוצא גם לנו. הוא מוצא סנגור, יש לו תכונה מאוד חשובה לגדעון, אהבת ישראל. הוא למד סנגוריה לעם ישראל. הוא יודע למצוא את, גם הוא יודע, הצד החיובי, למרות שאנחנו מצב על הפנים. אנחנו מצב, אין מוטיבציה, אין חשק, אין נכנעים מול האויב הזה הנורא והיום, מול המדיינים הללו. הריבור מגיע לנו שתעשה לנו ישוע. מגיע לנו שתושיע אותנו מהצרות שלנו. ולמה? בסגולת ישראל. יש, גם ישראל, גם כשישראל הם נמוכים וחלשים, צריך להושיע אותם. אתה לא יודע מה אתה מול הבן אדם הזה. לפי ההלכה, למשל, אם אדם עושה פשע בעם ישראל, ואומרות העולם תובעים אותו מאיתנו, לפי כמה עושים, היה מישהו בארץ שעשה, עבר על החוק האמריקאי, רוצה אמריקאים שנסגיר אותו לידיהם, לא, אסור להסגיר אותו. כי אתה מסגיר יהודי לידי הגוי. בארץ תשים אותו בכלב, אבל לא ישלח אותו, כי אתה לא יודע מה תמון בבן אדם הזה. למרות שהוא רשע, למרות שהוא גנב, מס הכנסה שם, לא יודע, עושה דברים, אין פה בסדר. אבל לשליח אותו לידי הגויים, חס ושלום. והוא היה בארץ. כן, הוא ברח לארץ, כן. עכשיו השאלה אם אתה מסגיר אותו לידיהם או לא. אני לא זוכר כמה שם, הסגיר אותו להרבה שנים. חיכה לו שם גזר דין מאוד... לא זוכר את השם, למה את השם שלו? לא, לא משנה גם כן כוח השם שלו. לא, פולארד היה מרגל של האמריקאים, עוזר לישראל, היה מרגל ישראלי, והאמריקאים חזיק אותו בשביל כי הוא רצה לעזור לנו. הוא ישב בכלא באמריקה, אבל לא הסגרנו אותו. הוא היה שם, נכון, נכון, נכון. תפסו אותו שם, כן. אני מקווה למישהו אחר, לא פולארד, מישהו אחר שעשה ממש פשע, הוא לא היה פושע, הוא היה מרגל שלנו. אבל מישהו יודע, דבל בחוקי המס בארצות הברית, הוא בא לארץ והסגרנו אותו בסוף הדבר. לצערי, הסגרנו אותו. אפשר להחזיק אותו בבית הסוהר בארץ, בארץ גם בית הסוהר, מוצלחים מאוד. ברוך השם, לצערי. נכון. מצד ההלכה זה אסור. בפועל מה עושים? שאלה נוספת. יכול להיות, אתה מביא סיבה, אבל הדברתי על עיקרון שגם שלם הוא פושע ועושה דברים לא טובים, יש מצווה לעזור לו ולסייע לו, וכל בחור רוצה לעזור לכולם. לך עצמו את המת, אומר חזקאל, כי מישובו בדרכו וחיה. שכל זה צריך לעזור בתשובה, אני לא רוצה שהרשע ימות, שעזור בתשובה, יש תמון בו אוצרות נפלאים. בפושע הישראלי יש יותר עוצרה וקדושה מאשר בטובים שבין אומות העולם. לא רואים את זה, אבל זה סגולה מסתתרת. אצל אדם זה יתגלה בעזרת השם. אם כן, שלב נוסף, אמרנו פסוק ד', הקדוש ברוך הוא נפלא בעצמו, לב בכוחך זה. מה זה הכוח אומר רש"י? כוח הזכות הזה שלמדת סנגוריה על בניי. כך דרש רבי תנחומא, אם כן, למדת סנגוריה על בניי, יש לך כוח רוחני. אמרנו תחילת הספר, אמרנו ששופטים הקהל, למה נקרא ספר שופטים? מה הם שופטים את ישראל? חלק מההגדרה של שופטים זה למצוא סנגור על עם ישראל, לשפוט עם ישראל כפי הקדוש ברוך הוא. למרות שעם ישראל מצב לא טוב, למרות שאני חלש, יש בתוכנו סגולת ישראל, בתוכנו קדושה, וכמובן צריך להושיע אותנו בכל מצב. צריך להגיד זה במילים. גדעון אמר את זה, השם נגלה אליו, בכוחך הזה, שהצלחת להושיע את ישראל בפה שלך. אז אם כן, מה זה? נכון, נכון, ודאי, ודאי שירוי כאן. ללחם הוא לא רצה בשלב הזה. כרגע התכונות שראינו אותו, כרגע התכונות ראינו כיבוד אב ואם וסנגור על עם ישראל. תכונות מאוד חשובות. כן, אבל גיבור לא כלפי אויבים, כלפי, או באופן פיזי, לקחת קורות בטבעת ולתת מכות לחבוט החידים בגת. לא, 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 זה היה בגת. בגת בדרך כלל לא חובטים חיטים. בגת בדרך כלל מפיקים יין מענבים. זה בתקופה של אף אחד לא חשב לעשות, כמו שנתפור בגדים בבית חרושת של שמן. זה שני דברים שונים. אף אחד לא חושב לתפור בגדים אחרות שיש שמן. הוא עשה את זה כדי שהאויבים לא יבואו לתפוס אותו. אז או גיבור חי לכוונה היא בכיבוד אב ואם או בכוח הפיזי שלו. היו כבר כמה תכונות טובות אצל גדעון, לאט לאט נחשוף עוד תכונות טובות, זה בסדר, אנחנו הולכים בכיוון נכון. המציאות מתרוממת לאט לאט, כן. לכאורה גדעון בפסוקים האלה, זה פעל ערבית, זה פעל ערבית, אז תוכלו לפעל את זה עכשיו. כי לכאורה הוא מתיח כלפי הקדוש ברוך הוא, למה? הכל נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, סיפור לנו אבותינו, מתי נתעשתנו השם, קראו לו, כי יכול הקדוש ברוך הוא, אתה לא בסדר. כן, וכף מדיין, בהצלחה, שלום שלום. נכון, נכון. שלום שלום, בהצלחה, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. עושה עוד אשלה חולון ממני. מה זה? נכון. נכון, נכון. הוא מסתכל על הסיבה שהוא מדבר, על התוכן הפנימי שלו. הרי רוצה להוציא אותו, רוצה להוציא אותו מהמצב הפנטלי שהוא נמצא מריר כלפי הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא עוזר לנו? אז לכן הוא מוצא את זה לחיובי, מבין מה הסיבה, שיש לו אהבת ישראל גדולה מאוד לגדעון. הוא מתייחס למשהו, לנשמה, לא לצד, לא למילים שתוציא מהפה, אלא מה מסתתר מאחורי המילים שלו. כלומר, כדי לשקם בן אדם, הנביא, מה הנביא קודם אמר? אתם לא בסדר בתחילת הפרק. לא מספיק לצעוק עליו, אתה לא בסדר. יש אנשים שהוא לא בסדר, אבל הם לא מביא, הם חיים בטוחים שלא מתאימים להיות לא בסדר. איך אני יכול להחזיר את הביטחון לעצמי כל בן אדם שהוא יכול להיות בסדר? איך אני יכול להחזיר את הביטחון לעצמי שלו? לא יעילו מחאות ותביעות ולצעוק עליו, זה לא יעזור. צריך לדעת איך אני מרים אותו מהשפלות, לתת לו את הדרך הנכונה. קודם כל, להחזיר לו את הביטחון העצמי. אתה ראוי, אתה גיבור חיל, אתה בסדר. השם מדבר איתך, וואו, השם מדבר איתי, זה כבר דרגה נפלאה, זה. ואז אפשר לעשות את הדברים האלה. הדבר נוסף צריך לעשות, שאדם יעשה פעולות בשביל לצאת המצב שלו. מה הפעולה צריך לעשות בה הקדוש ברוך הוא? מה, נבדק את הפסוקים הבאים, נחזור על זה אחר כך. פסוק קפה בפרק שלנו, והיא בלילה ההוא, ואמר לו, אדוני, קח את הפר השור אשר לאביך, הפר השני 7 שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת השרה אשר עליו תכרות. פסוק קבע, ובנית מזבח לאדוני, אלוהיך על ראש המעוז הזה, במערכה, ולקחת את הפר השני, עלית עולה בצע השרה אשר לתכרות. כנראה שגדון היה אדם עשיר, וכך 10 אנשים מעבדיו, היו לו עבדים, עשה את זה בלילה. טוב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מה הקדוש ברוך הוא? צריך לעשות פעולה מעשית. דיבורים? היה דיבורים. בעולם הפנימי שלך כבר אתה מתאושש לאט לאט. גם היה דברים שעם הסימנים שהוא רצה גידול לאט לאט במצב שלו. אבל פה משהו מעשי. קח את העבודה זר של אבא שלך ותהרוג אותו. תשחט את הפר הזה. יותר מזה. תעלה אותו על המזבח לשם הקדוש ברוך הוא. הוא הרבה התכוון להיות את זה לבעל ולעשרה. אתה עושה את הפעולה, לא בשביל הבעל ואשר, אלא בשביל קודש ברוך הוא. אז הוא לא אמר לו מתי, הוא עושה את זה בלילה, כי הוא פחד מהציבור. ואתה, זה הסכנת חיים, הציבור יכול לחסל אותו. הציבור אומר, תן לנו את המשך ונמות, אומרים ליואש. לפסוק, למד, רוצה בנך וימות, כי נתת מזבח הבעל, וכיחרת את האשרה אשר עליו. אז יואש עונה להם תשובה. אבל זה היה מסוכן להיות לכלפי גדעון. כנראה שמעמד שלו בחברה לא היה כזה חזק שמה שהוא רוצה יכול לעשות. עבודה זרה הייתה יותר חזקה ממנו. אבל כמו הוא אומר, קודם כל תעשה פעולה. מה זה? עוד דבר לפני הצלחות. צריך לראות את הכל, את הכל, את הכל, בחיים שלו, באמונה שהוא ישראלי, באמונה בקדוש ברוך הוא. כשיש אמונה בקדוש ברוך הוא, לצאת למלחמה. אם אין לקדוש ברוך הוא, אפשר לצאת למלחמה. צריך אמונה בקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שהשם מנהל את העולם. כן, נכון. להיות מתוקן, אבל אפשר לקבל את הנס, נכון. אז מה המטרה של העבודה הזאת? אז קודם כל שגדעון מנקה את בית אבא מעבודה זרה. קודם כל סור מרע, הכך עשה טוב. זה המהלך. עכשיו לא מספיק להשחית המזבח סור מרע. לא מספיק רק להרוס את האשרה שעליו. עם אותם דברים תעשה לשם השם. מהקדוש ברוך הוא בשם אותם דברים תקריב קורבן של העבודה הזרה בשביל והקודש ברוך הוא. או, זה כבר תיקון ממש. להפוך את הרע לטוב. נס פורים, נכון, נכון. כתוב, ארץ עבד לך לעבוד דבש. אומר רב ציוד על הגמרא הזאת, הוא אומר את הגמרא, מי תן את האור מתאמה? דבורה, אסור לאכול אותה. מה יוצא מהדבורה? דבש, איזה כיף, טעים, למתוק, נכבד לאכול. אדם של הפרה, אסור לאכול את הדם. מה יוצא מהאדם של הפרה? חלב. הארץ נקראת ארץ עבד חבודש, אומר לה רב סיודה, יכולת להפוך את התמל, את ההור, זה תכונה ארץ ישראל. לקחת את תמל, את הרע, ולעשות אותו טוב, זה תכונה ארץ ישראלית. לדעת לקדש את המציאות, לדעת להתייחס לכל העבודה הזרה, להפוך את העבודה הזרה לחיובי. כי העבודה הזרה יש לה שורש כנראה נכון. בפועל אסור חד ושלום, זה היום ונורא, אבל השורש יש, משהו אמיתי יש בדבר הזה. וזה מה שגדעון עושה במהלך הזה. והגמרא אומרת, במסכת תמורה, כך מביא הרב רמר בעמוד 94, תמורה דף כ"ח עמוד ב', 8 דברים הותרו בו ביום. א', הוא שחט, גדעון עשה לכאורה עבר 8 דברים, כשהוא שחט את הפר הזה. א', לא במשכן, אלא בחוץ. שחוטי חוץ, עשו שחוט קורבנות בחוץ למשכן. בסדר? הקדוש ברוך הוא אמר לעבור על 8 דברים באותו לילה. דבר שני בלילה ולא ביום, בלילה לא מקריבים קורבן. חוץ מקורבן פסח לא מקריבים שום דבר בלילה. גם לקורבן לא מקריבים אותו, אלא בין ארבע. זרות. הרי גדעון לא היה, לא היה משבט, אולי היה כהן, לא היה משבט לוי. הוא היה שבט מנשה. איך אתה יכול לשחוט קורבנות? איך אתה יכול להיות קורבן? לשחוט אתה יכול, אבל איך אתה יכול להעלות אותה למזבח? צריך שכהן יעשה את העבודה. תעשה את זה. דבר רביעי, כלי שרת. עם איזה כלים הוא עבד? לא כלי המקדש, לא כלי המשכן. עבודה זרה. איתם הוא עבד. כלי שרת וכלי אשרה. סליחה, עכשיו, אשרה, דבר חמישי שהוא עבר עליו, אשרה, אסור, אשרה צריך להרוס אותה, לשרוף אותה. שקץ שקצב לתאבת את האבנו. כלי אשרה, עצי אשרה, מוקצה ונאבד. מה הכוונה? דבר שיצא מחוץ, מה שמוקצה לעבודה זרה, את הפר של עבודה זרה הוא הקריב לשם השם, אסור לעשות דבר כזה. משהו, זה השחטה של המושגים. מה שמויד לעבודה זרה, לא ראוי לעלות לקדוש ברוך. לא רק שהוא מוקצו גם נאבד, כבר עבדו בו, התחילו לעבוד בו. קידשו את הפר הזה כביכול. על שמונת הדברים האלה, מה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לעבור עליהם. הוראת שעה, נכון. אבל צריך להבין. נכון, נכון. כן. אתה צודק, אבל למה חז"ל דווקא מדגישים שבשמונה דברים האלה, השם ציווה אותו לעבור עליהם, הוא לא עבר כי השם ציווה אותו, בסדר, אבל למה דווקא שמונת הדברים הללו בהם, בתקופה הזאת, עם הצו הזה, השם ציווה לעבור? אז מה שהרב רמר עונה, בדרך כלל עבודת הקורבן הייתה מאוד מדויקת. אם אני מקריב קורבן עם מחשבה לכל חוץ לזמן, לא עשיתי שום דבר, הכל בסדר מה עשית. בראש, כוונתי לכל אחרי הזמן, או מחוץ למקום, פיגול. או אסור לאכול את זה. נכון? פיגול. הכל מאוד מדויק, במקום, בזמן, בדקות, מה קודם, מה אחר כך, פתאום פה הכל מותר. שמונה דברים, שאסור בדרך כלל לעשות דברים כאלה. אלא מה? יש מצב דלות בעם ישראל. עם ישראל לא מאמין בעצמו. לא מאמין שיכול להילחם במדיינים. איך אני מרים אותו מהשפלות הזאת? אומר הרב רמר, הסכנה שבשקיעה בדלות או מסכנות הייתה גדולה. מסכנות יכולה להפוך למחלה כרונית, חשוכת מרפא. אם הרבה זמן חושב דבר כזה, יהיה בית עבדים. כל עבדים בטוחים שזהו, זה גורלנו. כמו בהודו, יש את הקסטות, את הקבוצות שהם בטוחים שהם שפלי שפלים. יש הקטות העליונות, יש הקטות התחתונות. אז ברגע שיש בן אדם, יש פה קצת כוחות חיים, כמו שראינו, כיבוד אבאים, סנגוריה, אתמול אבא דיבר איתנו, אבא ליל הסדר, יש פה קצת כוחות חיים, הוא צריך לפעול מיד, עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את הפר, פסוק, קפה, בלילה ההוא, באותו הלילה, מיד, לא חיכה זמן, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, קח את הפר השור הזה אביך, תהרוס אותו כבר היום. בלילה, בסדר, בלילה. אתה מפחד מהציבור, בסדר. אבל הרעיון מיידית לעשות את הדברים הללו. לפעול מיד. נכון, מצב לחוץ של עם ישראל, אתה צודק. נכון. מה שאמרת, לא חשבון ארוך טווח מונח ביסוד הציווי, לא מותר תמיד, אלא הוראת שעה. הוראת שעה. אבל למה השעה? השעה חייבה את זה. כשגדעון קודם דיבר על המלאך, אמר לו, למה השם לטש אותנו? זה קצת תעוזה. תהיה לקדוש ברוך הוא לטש, כמו שמשה רבנו אמר את זה, צודק, גם גדעון לא תעוזה כזאת. וקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אתה צודק מה שאמרת. את התעודה, תעוזה, תפנה לאיפה? תעוזה תפנה כלפי עם ישראל, כלפי אנשי העיר שלך. תהיה קצת חוצפן כלפי, חוצפה של קדושה. קח את השור ותשחט אותו. מה יגידו אנשי העיר? מה אכפת לך מה הם יגידו? אני אעזור לך. צריך את העוצמה הזאת ללכת כלפי עבודה זרה. מה שדיברת כלפי הקדוש ברוך הוא וזה בסדר, תפנה כלפי עבודה זרה. לרכז את הכוחות הישראלים ובעבודת השם. לכן, איפה ציוו להקים את המזבח גדעון תשובה פסוק עבב? על ראש המעוז הזה, דווקא על אותו מזבח של העבודה הזרה, באותו מקום עצמו, כמו נקרא, מה שנקרא לשים אצבע בעין של הבן אדם. לא סתם לנצח אותו, להראות לו שהוא, להשפיל אותו. קומה של המזבח אותו בן שהוא בנה על שחקי המזבח, שהמלאך נתגלה עליו. אותו מקום, הוא קם המזבח השני. כל דבר צריך ללמוד מהדברים הללו, יותר נפרד את זה בשבוע בעזרת השם, כבר 6:15 עוד מעט, נפרד שבוע בעזרת השם את כל הפרטים הללו, את מה שאמרנו, חוץ, לילה, זרות, לשרת, להשרה, עצי אשרה, מוקצה ונאבד, נראה למה דווקא הדברים הללו הותרו באותה תקופה, ומה נבנה על גבי הדברים הללו, וגם נראה כך את ה... איך הגאולה הייתה, בצורה ניסית הייתה הגאולה. עם ישראל אי אפשר, לא עם ישראל כוח להילחם במדיינים. כשאיך הוא אמר, לא, היו לו 10,000 לוחמים, תשלח אותם. נשארו כמה, נשארו עוד כמה אלפים. רק 300 אנשים. כל המלחמה עשתה גדולים 300 אנשים. להראות שלא כוח שלנו, עם ישראל היה ראוי לעשות את הדבודה הזאת. לגרש, לצח את המדיינים. דווקא במעט האנשים אני אראה לכם שאני הקושב יכול מנהל את העולם. ואז הלכו שופרות מסביב ולפידים, עשו בעבודה פסיכולוגית, עבדו על המדיינים הללו. כי זה היה סופסוף. כן. משגע לפסוקים, נראה את הפסוקים יותר מפורטת, אבל המטרה היא גם בצורת הגאולה, המצב כל כך קשה, צריך שהם יסר ניסים איתנו כדי לנצח אותם. ומה היו הניסים? הלפידים והשופרות שהיה בישראל, 300 לוחם תקעו, ולמטה היה בלגן, הרגו אחד את השני. לא היה צריך להתערב, עשו עליה בלגן אחד עם השני, הרגו ובעשו ברחו. ואז הוא קורא לכל השבטים בדרך, תבואו ותנצחו את המדיינים הללו. טוב, לא שם נראה בשלך הדרך את הפסוקים, ההמשך, נראה את הפרשייה ו... נבין יותר מה זה ספר שופטים. איך עולים מאפס לדוד המלך ולשלמה המלך בעזרת השם.
איך היה העניין של העץ
השרה? אז האבא בנה את השרה על גבי המזבח בשביל לעשות עבודה זרה. כן. בזה השתמש גדעון לעשות עבודת השם.
איך אפשר להפוך את העץ הזה לדבר
קדוש? לשרוף אותו. שלם, אם אתה שרף אותו בשביל לבאר אותו, זה עניין אחד. אבל הוא שרף אותו בשביל להקים על גבי האש הזאת את הפר. הוא שרף. אפשר לשרוף לבאר? את הפר. אבל אחר כך צריך לשרוף אותו, לא את הקורבן. הקורבן צריך להיות לעולה. את הקורבן צריך להעלות לעולה. נכון, נהפוך. תקרבי לפורים, נהפוך הוא. נהפוך את הרע לטוב. אתה יודע, מזכיר שבהקדמה לזוהר כתוב שמי נכנס להם ישיבה של המשיח בשמיים, מי שמסוגל להפוך רע לטוב, רע לטוב, מר למתוק וחושך לאור. הוא ראוי להיכנס לישיבה של המשיח. להפוך את הרע כמו שאומרים, זבת חלב ודבש, להפוך את הדבורה לדבש, להפוך את האדם לחלב. זה המצאי עבודתנו. בצורה, לפי ההלכה שלנו. ההלכה מכוונת עם כל הדברים הללו. נכון, זה העבודה. זה פורים. חזק וברוך. נכון? נכון, זה בשמיים, סיבה של המשיח. יש הרבה תנאים שם בכניסה, כנראה. בשורות טובות, יישר כוח.